שלום, אנחנו קבוצת ביקורת, הפודקאסט של פורום מבקרות ומבקרי הקולנוע בישראל. אנחנו מקליטים פה באולפן פודקאסט בית אריאלה, אז תודה לספריות בית אריאלה שמאפשרים לנו להקליט כאן, ונמצאתי נעמה כרגיל, נעמה
שלום.
רק.
שלום.
שלום נעמה. ונמצאות איתנו היום איילת מנחמי ולינור סלע, יוצרות הסרט שבע ברכות, שלום.
שלום, שלום. שתיים מהיוצרות.
שתיים מהיוצרות.
עם רונן בנטל ורמונד אמסלם.
שבע ברכות, זכה בפרס ממש לפני כמה ימים.
סרט השנה של פורום מבקרי הקולנוע בישראל.
כן, קרים המבקרות, הצבענו ונתנו את הפרס גם לאיילת מנחמי בתור במאית, ולסרט באופן כללי כסרט. ואנחנו כרגיל נתחיל בעצם עם ארבע שאלות ככה של היכרות. נדבר גם על שבע ברכות, ונדבר על, באופן כללי, על יחסי, נראה לי, תיאוריה ועשייה, ביקורת ויצירה, ונמצא את האופן שבו גם הסרט הזה מאוד קשור לדעתי, לפי השיחות המקדימות שהיה לי ושמעתי משניכם, מאוד קשור לאזורים האלה, לאיזשהו דיון כזה על איך עושים קולנוע בהרבה מובנים. ננסה ונתחיל עם ארבעת השאלות הקבועות שאנחנו מנסים לשאול פה את היוצרות ויוצרים שמתארחים אצלנו. והשאלה הראשונה, האם ביקורות קולנוע השפיעו על החינוך הקולנועי שלכם? ואם כן, איך, באיזה אופן? תתחיל את הילד, בוא נראה.
התשובה היא לא.
את לא היית קוראת ביקורות?
בטח שקוראת, אבל לא השפיעו. זאת אומרת, אני הכי דופקת חשבון על מה אנחנו חושבים עליי, אבל...
היית, בוא נגיד, סטודנטית לקולנוע, את למדת בבית צבי.
כן.
ולא היו המפגש עם איזה שם, אני הולכת לסרט, אני קוראת על הסרט לפני, אחרי.
בטח שכן, אבל זה לא משפיע.
מעניין.
לא כשזה על, זאת אומרת, אני חושבת, לא כשזה על סרט שלי, ולא כשזה על סרטים אחרים, אבל זה פשוט מחכים אותי. זה הכל. אבל גם, זאת אומרת, בדרך כלל, אני חושבת שהפרינציפ הוא לקרוא את הביקורות אחרי. זה מה שאני עושה היום גם.
אני חושבת שהרבה אנשים, כאילו יש חלוקה של אנשים שקוראים לפני כדי לדעת מה לראות, כאילו זה ביקורת מוצר, ואנשים שקוראים אחרי כדי להבין ש... כאילו, אני לרוב לא אקרא ביקורת לפני שאני רואה סרט.
נכון.
לא, לקרוא, לדעת מה לראות זה, זה, זה לקרוא תקציר.
כן.
או
כן, או טריילר, או פוסטר.
שהם לא בדיוק ביקורת, אבל נראה לי שלקרוא ביקורת לפני זה קצת... למרות שאני אומרת שזה לא משפיע, אבל זה צובע.
אוקיי. אלינור?
אני מאלה שקוראים לפני... מאלה שקוראים לפני כדי להחליט מה, אם אני הולכת לראות או לא, אבל בצורה כזאת שזה לא יגלה לי על מה הסרט, אז אני קופצת.
מפסיקים לקרוא בפסקה שמסיימים את התקציר וקופצים לפסקה האחרונה.
בדיוק, אני או שמסתכלת ישר על הציון, כמה כוכבים ב... אבל אני חושבת שכדי לענות לך תשובה מלאה, מה שנקרא עם הסבר נמק ו... אז כשאתה אומר חינוך קולנועי, אני כבר... נדרכת, כי אין לי חינוך קולנועי, לפחות לא מוסדי. כן. אני למדתי משחק בניסן נתיב, למדתי כתיבה אצל שלומי מוסקוביץ'. זה עניין גדול, אני חושבת, בתור מישהי שזה התסריט הראשון. אני באה מהמון אהבת קולנוע, וראיתי הרבה, וגם לא ראיתי הרבה, זאת אומרת, המון דברים שכאילו הם obvious, ולא ראיתי.
אחד הדברים המעניינים, אנחנו דיברנו קצת לפני... אני מאוד אהבתי מה שדיברת על המקום של האינטואיציה והחינוך נקרא לזה, האוטודידקטיות נקרא לזה, הקולנועית, הלא מוסדית מבחינתך שיש לך, שמצד אחד נוצר איזשהו, בברנז'ה נקרא לזה, בתעשייה, באנשים שעוסקים בתחום, נוצרים כזה הסרטים שכולם ראו בלימודים, או המושגים שכולם יודעים להגיד אותם, או המשפטים שכולם יודעים איך להעריך סרט, כי יש את המשפט שמה אומרים על ורטיג, על היצ'קוק, ומה אמורים להגיד על אורסון ווילס וזה, וכאילו, ואת מגיעה למקום הזה ממקום אחר, ושמצד אחד עבר תהליך עם זה.
כן. עברתי תהליך ארוך, בעיקר פנימי אישי, זאת אומרת, בהתחלה חשבתי שזה חיסרון עצום. אפילו התביישתי בזה קצת. ולאט לאט גיליתי שזה יתרון גדול. כמה חופש יש לי בזה שאני לא יודעת לצטט הרבה, לא יודעת ממי להעתיק, לא... ראיתי כזה ואני רוצה לעשות כזה. פשוט גיליתי חופש עצום.
היית צריכה אבל לגלות את החופש, לפי מה שאומרת. זאת אומרת,
אבל זה היה גבול ששמתי על עצמי, זאת אומרת, לחשוב, אני החלטתי שזה חיסרון, אף אחד לא אמר לי שזה חיסרון. כן ראיתי לפעמים את הגבות המורמות של איך לא ראית. אני יכולה לספר לך קוריוז נחמד, שבאיזשהו שלב החלטתי כן לעשות השלמה, ועשיתי בזמן הכתיבה של התסריט של שבע ברכות, שאגב, כתבתי אותו עם רמונד אמסלם, שראתה כל סרט אפשרי, אז הראשונה שהרימה גבה מולי זאת רמונד, והחלטתי ללכת לעשות לעצמי מנוי לאוזן השלישית, שזה היה יום חג בשבילי, באמת. והתחלתי, ועשיתי לי את הרשימות, אספתי המאה הסרטים שחייבים לראות, החמישים שאוי ואבוי אם לא ראית, וסרטים שהילד המליצה לי, וכשקיבלנו את התקציב מהקרן לקולנוע, אז הבחור החמוד שליווה אותי לאורך השנת צפייה, אמר לי, אני חייב לשאול אותך משהו, איך להזזל זכית בקרן לקולנוע, כן. אם לא ראית חצי מהסרטים שהמלצתי לך פה לפני. זה הסוד.
עבוד לנו.
לא, אני, אגב, אני תלמידה נצחית, שיהיה ברור, כי הדבר שאני חייבת בעולם זה ללמוד. ואני גם חושבת, אגב, שהסיבה שלא למדתי קולנוע היא גם קצת איזושהי תקרת זכוכית שגם שמתי לעצמי. יכול להיות שאם הייתי גדלה בתל אביב, הכי נגיד שצעיר ממני ב-12 שנה, כבר למד קולנוע באוניברסיטת תל אביב, ואני, הגג שיכולתי לדמיין, זה שחקנית, כי זה מה שבער בי גם מילדות, אבל יכול להיות שהיום הייתי הולכת ללמוד בימוי.
בערה בכי יצירה בעצם, כי הוא, מגיל ילדות בעצם הבן שאת רוצה לעסוק ביצירה, באומנות.
מגיל אפס שיחקתי וכתבתי, וזה היה ברור, אבל גם, אתה יודע, אתה גם, אני בת בחורה וגם נורא רוצה לרצות, וגם היה נורא ברור שאני גם צריכה להיות נורא מצטיינת, ואז ללכת ללמוד משהו באוניברסיטה, כאילו, זה שאין לי תואר עד עכשיו זה ביזיון.
אני חושב שבאמת השאלה איך אנחנו יכולים להשתחרר מה רגשי נחיתות שיכולים להיווצר אל מול מוסדות כל כך מוסדרים שאומרים לך ככה, זאת הדרך, ככה אתה צריך להיות, ככה אתה צריך לחשוב כדי שתוכל להיות במקום הזה, ועדיין מצד אחד להשתחרר מהרגשות האלה, מצד שני לא ליפול באיזשהו מקום של, כמו שאת אומרת, כאילו, את כן רוצה ללמוד, כן רוצה ללמוד מכל דבר שיש מסביב ולספוג אותו.
לגמרי, אבל הדבר הזה שנגיד, שלמדתי מזרחנות ולא תיאטרון בתיכון, ושלא שירתתי בתיאטרון צהל, ושאני לומדת כבר 12 שנה בודיזם, זאת אומרת, אתה יכול ללמוד עולמות שלמים שמשלימים אותך, שדווקא פותחים לך אופקים, אבל גם כשעשיתי לי את השנת אוזן השלישית הזאת, אז גם למדתי עם אונגר בגוגל, וזה היה חוויה יוצא דופן מבחינתי, והדבר שהכי רציתי זה להצביע ושהוא יענה לי, זה לא היה כל כך אפשרי.
ביוטיוב.
כן, אבל נהניתי מכל רגע, זאת אומרת, וגם העבודה המשותפת, גם עם הילד, זה היה לימוד בפני עצמו, זאת אומרת, בשבילי זה היה חוויה של לימוד קולנוע. בשיחות שלנו,
הילד, האם את מרגישה שהדרך שלך הייתה הפוכה? כאילו, אני לא יודע, כי אני מתרשם ממך כמישהי שכן מאוד סינפילית. הסרטים שראיתי, כאילו, של שנות ה-80 שלך, הקצרים, וזה, מיסטר קיירו והעורבים, הם כולם מאוד קולנועיים, מאוד
נכון,
עם התייחסויות לקולנוע.
כי הייתי, מה שנקרא, fresh out of בית צבי. זה למה? כל מה שאני חושבת שכל מה שקרה מאז זה שאני שכחתי הכל, כל מה שלמדתי ואת כל הסרטים שראיתי, וברור שלא לגמרי, אבל אני יכולה להגיד שעברו 42 שנה, וההשכלה הקולנועית שלי הלכה וכביכול במרכאות הלכה והידרדרה, כי זה היה אנדו, ו עד עכשיו אני לא יודעת אם, זאת אומרת, אני לא יודעת אם בגלל זה אימצתי דרך חדשה שהיא מושתתת המון על אינטואיציה, ולא על ידע, ולא על מקורות, וזאת אומרת, עומק קולנועי, או שזה אולי קרה, ולכן לא הייתי צריכה את זה. אתה מבין?
כן, אני שמעתי אותך מדברת בפודקאסט של יאיר רווה, שממליץ למי שמאזין פה גם
להקשיב,
לא, לסינמסקופ. יש רעיון מאוד מעמיק איתך, ואת מדברת שם על העבודה עם בועז יונתן יעקב, ומדברת מאוד יפה, וזה מאוד ריגש אותי לשמוע על האופן שבו את מדברת על התהליך האינטואיטיבי איתו, של האופן שבו הצילומים של שבע ברכות, כאילו, שזה היה, לא, לא הבנתי, את יכולה לפרש, לפרט יותר אם הם היו מתוכננים או לא מתוכננים, או שבאתם, כאילו מצד אחד עשיתם הרבה חזרות, אבל אם אני זוכר נכון, ותוך כדי החזרות חיפשתם את הזוויות הנכונות לצלם את זה, או בועזתם.
נכון, כן. נכון.
וזה הכל וואן שוטים ארוכים, הרבה מהם, לא הכל, אבל הרבה מזה זה... זה כאילו מתוך איזשהו בלאגן שקופצים מדמות אחת לדמות אחרת, ומצד אחד זה מרגיש כמו משהו שאת צריך לתכנן בקפידה מאוד מאוד גדולה, ומצד שני את מדברת על איזשהו תהליך אינטואיטיבי.
כי אנחנו תכננו את המזצנה, אבל לא תכננו את הצילום. זאת אומרת, גם את הצילום תכננו, אבל במובן של להכיר את המזצנה. זאת אומרת, בועז היה עם מצלמה בחזרות. אז הוא ידע מה הזוויות האופציונליות, כי הוא ידע מה אנשים עושים בתוך החלל. הרבה מאוד אנשים בתוך החלל. מלכתחילה, בגלל שההחלטה הייתה לצלם וואן שוטים דוקומנטריים כאלה, שחלקם באופן ברור וידוע מראש לא היו שמישים, חלקים מהם, לא כל השוט, וידענו שהם יחתכו מאוד בקלות, אם כל הזמן המזנסנה תהיה אותו דבר, ואז זה פשוט... אתה מאפשר לך חופש אדיר, וואי, זה פשוט, סליחה, יש לי אסוציאציה, את זוכרת אתמול את זאת שכתבה לי מייל?
כן.
זה בדיוק, אני אספר לך משהו לא קשור לכלום.
לא, אבל נשמע טוב, נשמע מעניין.
אתמול מגיע לי מייל מאיזה סטודנטית לתקשורת חזותית או משהו כזה, לא מכירה אותה, היא השיגה את המייל שלי דרך איגוד הבמאים או משהו כזה, והיא כותבת לי, אנחנו לומדים עכשיו, יש לנו קורס טיפוגרפיה, והמרצה שלנו הוא עושה משהו, כאילו איזה קורס, דרך, זאת אומרת, בהקשר של קולנוע, והוא נתן לנו משימה, הוא אמר לנו שכל סרט יש לו גריד, כל סרט יש לו גריד, ואני לקחתי את נודל בתור הפרויקט שלי, ואני כבר מנסה, אני שוברת את הראש על עוד כמה זמן, מה הגריד של נודל?
למה הוא מתכוון בגריד?
זה מה שכולנו שאלנו את עצמנו.
אני כותבת לה, אני נורא אשמח לעזור לך, אבל רק תסבירי לי מה זה גריד. ואז היא אומרת לי, הוא אומר, הטענה שלו זה שכל במאי בוחר גריד לסרט שלו, שזה קווי הכוח. זאת אומרת, זה שתי וערב בקיצור. מה שאתה לפעמים יכול לשים, ללחוץ כפתור ויש בו מוניטור. שתי וערב, והיא אומרת, וכל במאי מחליט מה יהיה הגריד של הסרט שלו. כנראה הכוונה לאיזה סוג של קומפוזיציה ששולטת. נגיד, בסדר, אתה יכול להגיד, וס אנדרסון.
סימטריה.
יש, כן, סימטריה זה הקטע שלו. אבל, סליחה על השפה, אבל what the fuck.
ממש, ממש what the fuck.
ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא יכולה לעזור לך, אני לא עובדת ככה. אם הייתי רוצה לעבוד ככה, הייתי הולכת ללמוד בטכניון, או הייתי לומדת גרפיקה או זה, והמרצה שלך מעצבן, ואם את חייבת לעשות את זה, אז באמת קחי מישהו כמו וס אנדרסון, כי אני פשוט, אין לי מושג איך אני...
כן, או קובריק.
זה גם מאוד ספציפי לבמאים מאוד מסוימים, כאילו זה לא איזה דבר שכזה, כולם תבואי לחוג לקולנוע, וכולם יגידו, בוודאי, הגריד.
לא, והוא עוד אומר, ואז כאילו, כי אנשים, כשהם רואים את הסרט, אז הם מבינים את ה... זאת אומרת, שיש איזו אמירה, כנראה קומפוזיציונית לבמאי או משהו כזה, וזה מה שמבדיל אותו מסרטים אחרים. וואי, כאילו, לאמא שלך יש גריד, באמת.
פרשנות מאוד ספציפית של תיאוריית האוטר קורית פה.
לגמרי.
אני חושב שאחד, בהקשר הזה, אחד האתגרים והבעיות שיש באקדמיזציה של כל תחומי האומנות, לא רק קולנוע, אבל אני חווה את זה בקולנוע כמובן, זה הרצון של הרבה פעמים, בגלל שאתה באקדמיה, אתה באוניברסיטה, ואתה צריך לכתוב טקסטים שהם מדעיים, ולעשות מדעיזציה, לעשות מידוע, לא יודע כמובן, של
התמדעות.
התמדעות של אומנות, היא מאוד בעייתית בסוף, כי אנחנו כאילו רוצים למצוא את ההיגיון המדויק ואת הכוונות, ואז כולם שואלים, הכוונות של המשורר או המשוררת.
כן.
ואני בדרך כלל מתמודד עם הדבר הזה, בעצם המאסטר שלי היה על זה, ואני מנסה תמיד להגיד לסטודנטים שלי, שקודם תרגישו, קודם תחוו מה הסרט עושה לכם מבחינה חווייתית, מבחינה רגשית, ואז כל הקטע זה לחבר את החוויה עם החשיבה, ולנסות להרהר בחוויה שלך כדי לעשות בסדר, אבל אתה לא חייב שהכל יהיה, הנה למשל אונגר, אני זוכר בשירים שלו, הוא מאוד רצה, אמר שהפרשנות צריכה לעמוד, הפרשנות הכי טובה היא זאת שמסבירה כמה שיותר אלמנטים בתוך הסרט, וזה יפה כתרגיל אינטלקטואלי, אבל
גם אונגר גם אמר שסרט בסופו של דבר חייב לגרום לצופה להבין משהו על עצמו. ובלי חוויה רגשית אתה לא תבין שום דבר. הבעיה מתחילה כשמתחילים להגדיר חוקים. אוקיי? ככה עושים קולנוע, ככה עושים... וזה לא שלא צריכים להיות חוקים, אבל אני חושבת שאומנים ויוצרים חייבים להסכים לזה שחוקים נועדו גם כדי שפשוט נפר אותם, או כדי שהם יהיו הצעה.
הצעה, הם כלים, הם לא...
או כלי, או... אבל אחד הדברים שהכי מצאתי את עצמי אומרת בשנים האלה, זה מי אמר.
וזה אחד הדברים הכי יפים והכי מעצבנים בלעבוד עם אלינור.
למה?
באמת, כי, זאת אומרת, החופש שלה מכל הדבר הזה גורם לה להיות מסוגלת כל הזמן לבוא ולאתגר כל קונספט שהוא, ולהגיד מי אמר. כשאנשים באים ואומרים לה, כי ככה זה, זאת אומרת, ככה זה צריך להיות בסצנה, ככה זה... הדבר הראשון שאתה חוטף בפרצוף, זה מי אמר. עכשיו, הרבה פעמים אתה, אין לך תשובה. אתה רק, זאת אומרת, כל מה שאתה יודע זה שאתה, אתה עם התניות והיא לא. זה הכל.
אבל כמה דברים עולים לי בראש. קודם כל, למשל, שתי סוגים של אסכולות של לימודי קולנוע, שאחד זה הסוג של טרנטינו, נקרא לזה, שאתה לראות כמה שיותר סרטים כדי לדעת ממי ללמוד מסרטים אחרים, ואז אתה גם עוסק המון איך קוראים לזה, בסגנון ואיך לצלם בכל. ואני תמיד מהדהד מהכיוון השני את ורנר הרצוג. סליחה, זה עדיין דיון בתוך...
זה דיון מאוד סינפילי בבסיס.
עדיין מאוד סינפילי, אבל הוא היה אומר, אתם לא צריכים בית ספר לקולנוע, אתם צריכים לעשות הליכות ברגל. ככה לומדים קולנוע. תעשו הליכות וטיולים.
שלומר שגם טרנטינו תומך בתיאוריה שאתה לא צריך בית ספר לקולנוע, פשוט מזווית אחרת.
נכון, נכון.
אבל זה נכון, כי בסוף... יצירה, היא צריכה להיות מסך החוויות שלך כבן אדם. ככל שתהיה בן אדם יותר עשיר, האומנות שלך תהיה יותר עשירה. בסוף, כשהגשנו את שבע ברכות, אז שאלו מה הז'אנר. אז כתבתי קומדיה עצובה, כי בעיניי זה קומדיה עצובה. אז אמרו לי, אין ז'אנר כזה. אז אמרתי להם, מה זאת אומרת? אין, הנה, עכשיו יש.
גם יש, חד משמעית יש.
ולא יכולתי להגיש את זה ככה. כי בז'אנרים לא היה כזה ז'אנר שאפשר לכתוב.
ואז השאלה כאילו, איילת, איך את מתמודדת באמת בהקשר הזה? עד כמה את מתכננת את הדברים מבחינה קולנועית, מבחינה סגנונית? כי בכל זאת, אתה צריך לבוא עם איזושהי תוכנית עבודה, ובאיזה מקום, כמה בא תכנון וסגנון, וכמה בא אינטואיציה?
אני עם השנים משתחררת. וכשאתה בא משוחרר, ומצד שני אתה יודע את המקצוע, אז הכל טוב. זאת אומרת, זה בסופו של דבר מאוד מאוד חשוב להיות עם האנשים הנכונים. אנשים שמתאימים לתפיסה הזאת, ושהם like-minded, זאת אומרת, זה כל מה שצריך, זאת אומרת, ללהק את אנשי הצוות הנכונים לדבר הזה. ואז אני אף פעם לא באה בלי לדעת על מה הסצנה, בלי לדעת מה אני רוצה מהשחקנים, מה המצלמה תעשה. לפעמים זה הכרחי, אבל בסרט כמו שבע ברכות זה לא היה הכרחי. מה שהיה הכרחי זה התנועה בחלל. התנועה בחלל, ברגע שאתה קובע אותה, וברגע שיש את בועז, אז אם אני, זאת אומרת, כל מה שהייתי צריכה זה להשתחרר מהאגו שלי כבמאית, במובן של להודות שאני... לא תמיד מחליטה, ושזה בסדר, לתת לבועז להחליט. ואז הגעתי באמת למצב שפשוט עפתי על זה שהשוט היה מתחיל, ולא הייתי יודעת איך הוא נגמר. ולהיות בסדר עם זה. ובאמת ליהנות מהלא ידוע, ליהנות מהחוסר ידיעה, להסתמך לחלוטין בלב שלם ובשמחה על הכישרון של בועז. ועל הידיעה שלו שגם היא אגב אינטואיטיבית. ובדיוק אנחנו לא, כשאנחנו היינו בסיור הלוקיישן, ואנחנו מדברים על הצילום של הסרט, אנחנו אף פעם לא דיברנו על קולנוע של מישהו, או על סרטים אחרים. וגם בזה יש חופש. הסיבה שבשנות ה-80 עוד הסרטים שאתה מדבר עליהם, הם עדיין נראים כמו הומאז' למשהו.
אבל זאת הייתה גם התקופה, התקופה זה תחילת הפוסט-מודרניזם, שהכל היה צריך רק לרפרר לסרטים אחרים.
בדיוק, אני יכולה להגיד לך...
גם השם מזרחים התחיל משם, ואז התפצל משם.
ברור, חייבים אבולוציה, זה לא... זה עשרות שנים, אם לא הייתה אבולוציה, אני הייתי ממש בבעיה.
אז הסרטים האלה שנות ה-80, כן.
השנות ה-80, אני יכולה להגיד לך מה מאוד מאוד השפיע עליי ועיצב את התפיסה האומנותית שלי בבית צבי. אבל זה לא היום.
סתם מעניין מה. סתם תזרקי name dropping, אמרנו שלא נעשה, אבל תעשי.
איך אפשר לא לעשות?
אני חושבת שזה בייחוד היה מין שילוב כזה של לאו קרקס, של... אבל שם זה היה יותר הצורניות שלו, של האנושיות הקצת קוורקי הזאת של אלן רודולף, שהסרטים הראשונים שלו היו נורא יפים, ואחרי זה הכל התקלקל קצת. קופולה כמובן, שהוא תמיד נשאר. קופולה תמיד נשאר, וטרקובסקי שהוא מעל לכל הדברים. זאת אומרת, הוא כאילו... הוא כבר הנשמה והרוח, זאת אומרת, זה אפילו לא השפעה, זה מצב קיומי. אז חלק נושרים, וחלק נשארים, ואחרים מצטרפים, וגם הקטע הזה לא, אף פעם לא לנעוץ יותר מדי ביצירות של אחרים, לא להיתקע שם. אני נשארת עם התחושות שהיו לי מיצירות של אחרים. זאת אומרת, אם תשאל אותי אם אני זוכרת כל הסרטים הקלאסיים שראיתי בבית צבי, אני לא זוכרת כלום, אבל אני זוכרת צבע, אני זוכרת סאונד, אני זוכרת תחושה, ואני בטוחה, יותר מבטוחה, שהתת מודע שלי זוכר הרבה יותר. עכשיו, כשאני באה היום לעשות דברים, אני מגייסת את התת מודע הזה בלי לנקוף בשמות, ובלי מראי מקום. ממש לא. רק את התחושות. ואיכשהו... אני יודעת איפה לשים את המצלמה. אני בטוחה שזה מושפע מדברים שראיתי, אין סיכוי שלא, אבל אני לא רוצה לדעת מה. אני לא רוצה לתת לזה שמות. אני נורא נורא אוהבת להיות בלימבו האבסטרקטי הזה, שבו דברים מתאפשר שהם ייווצרו.
את זוכרת מתי היה השינוי, המהלך הזה, המעבר? מתי השתחררת, או נקרא לזה, או התחלת לשכוח, מה זה נקרא?
אוי, שאלה נורא מעניינת, אני צריכה לחשוב על זה. זה בטוח היה תהליך, אבל אני מניחה שזה קשור לזה שבגיל 30 התחלתי לעשות מדיטציות ויפאסנה, ואז באמת, זאת אומרת, הרבה פעמים אתה יושב עם משהו נורא אבסטרקטי במוח, וזה מפסיק להפחיד.
שחרור שליטה במובן מסוים גם לא?
זה שחרור שליטה כדי לקבל שליטה אחרת, שהיא לא עוברת דרך האינטלקט. ומבחינתי, לעבור דרך האינטלקט זה גם לעבור דרך הדברים שלמדתי בבית ספר, ודרך החוקים שלימדו אותי בבית ספר, ודרך השכל ודרך ההיגיון, ובכלל, דרך לתת לכל דבר בהכרח שם וסיבה והצדקה ותיאורטיות, איזשהו רקע תיאורטי. לגבי האקדמיזציה שדיברת עליה קודם, זה לא שאין לה מקום. יש לה כבודה במקומה מונח ובענק, יש מקום ויש צורך בדבר הזה. אבל אני למשל, אני יכולה להגיד לך ש מכל מבקרה הסכלתי, אני כאילו מחכה לקרוא את הביקורות כדי ללמוד על הסרט שלי דברים, שלא היה לי מושג שהתכוונתי אליהם.
גם דיברת, אני לא יודע אם גם את היית בפגישה, שהיה לכם איזו פגישה עם נחמן אינגבר, שהוא בשנות ה-80, הוא היה אחד ה-90, וגם היה מבקר קטלני שבאמת כותל וכותב בצורה מאוד קיצונית ואלימה, תוקפנית, אלימה.
הוא היה המורה הנערץ עליי, בצבי.
אני בכיתי בפגישה הזאת.
אבל עכשיו, כבר מזמן, הוא עובד בקרן רבינוביץ' בכל מיני תפקידים, והוא מלווה את הסרטים, ואני שומע מכל יוצר שעובר דרכו, ויוצרת שהיערות שלו פשוט שלחו אותם לכיוונים, והוא מבין את הסרטים.
ובשבע ברכות בייחוד.
והוא איש אקדמיה, לא אקדמיה, זהו, הקטע שלו שהוא באמת, הוא איש אקדמיה בלי תואר אקדמיה, אז הוא לא באמת אקדמיה, הוא איש ביקורת, הוא פחות איש אקדמיה, הוא פחות מתודי, אבל יש לו...
אתה נפגש איתו, בפגישה הזאת, אתה מרגיש בן אדם שקודם כל אוהב, אוהב את הדבר, זה לא כזה ברור מאליו, אתה אומר, טוב, מבקרי קולנוע, הם בטח אוהבים קולנוע, יוצרי קולנוע, הם בטח אוהבים קולנוע. אני שומעת לפעמים יוצרים פה בארץ שאומרים שהם לא אוהבים קולנוע, כאילו...
זה ממש עצוב.
וזה עצוב, ברור. אבל הוא אוהב, הוא אוהב את הדבר, הוא אוהב יוצרים, והוא אמר דברים... אני זוכרת שרונן המפיק שאל אותי, הוא אמר לי, את כזאת דעתנית, ואיך בכזאת קלות ויתרת על כל מה שהוא אמר? אמרתי לו, כי אתה לא מתווכח עם אמת. אתה מרגיש שאין שם אינטרס, אין שם פוליטיקה, יש שם משהו, וכמובן זה מאוד מאוד עזר שהוא אמר שהוא הכי אהב את הדמות שלי, אז בכיתי וזהו, והוא לא הבין, למה אני בוכה, אבל זה היה באמת, זה כאילו בשבילי היה הרגע הזה שקיבלתי אישור מהאקדמיה. אבל אני רוצה להגיד משהו על החופש שהילד דיברה עליו, ועל התכנון ולא תכנון, ואינטואיציה ולא אינטואיציה בשבע ברכות. יש... גם בעבודה של הילד וגם בעבודה שלי ובעבודה המשותפת שלנו, יש משהו שהוא דווקא סופר מדויק, וכל מילה נשקלה, וכל, לא בצורה שהיא נכתבה, אבל עד התוצאה הסופית, זה הגיע לרמה כזאת שטיקי דיין, למשל, שהיא עוד בן אדם עם אוזן אמת, שלא יודעת לשמוע זיוף, כל כך לא ידעה, לא רצתה לתקן שום דבר בטקסט, שזה הגיע לרמה שהיא אמרה, הוו הזאת מיותרת, וו החיבור, הגענו לרמה הזאת, אוקיי? אבל רק כשאתה מצליח להיות כל כך מדויק בעשייה שלך, ממש ישבנו וידענו מי יישב איפה בשולחן, ולמה הגיוני שהוא יישב פה והוא יישב כאן, וכתבנו אפילו תסריט רעש, קראנו לזה, של מה הדמויות מדברות במה ברקע? שאתה לא שומע, ברקע, עד כדי כך היינו וואו. מדויקים. ורק כשאתה מגיע לדיוק כזה, אתה יכול להיות בחופש, זה לא חופש של, יאללה, נבוא לסט, יהיה בסדר, בוא אז כבר יצלם משהו, הילד כבר עשתה מלא סרטים טובים, ונאלתר איזה משהו.
יהיה בסדר.
יהיה בסדר, זה בדיוק הפוך.
אבל מה שאת אומרת, זה בדיוק מדהים, כי כאילו, כי זו התחושה באמת בסרט, תחושה של אמת מאוד גדולה, שגם אם כל פעם, יש הרבה סרטים שיש הרבה דמויות, ואתה אומר, כשאנחנו מתמקדים בשתי דמויות שמדברות ביניהם בשולחן, כל יתר העולם נעלם, כל יתר הדמויות נעלמות, וזה מרגיש קצת מודבק, כמו כולם נמצאים ביחד, אבל יש בעצם חלקים, חלקים, חלקים. ופה גם בצילום זה קורה, כי שתי דמויות מדברות, ואז אנחנו פתאום רואים שיש נקודת מבט שדמות אחרת מסתכלת עליהם, ודמות אחרת ברקע לא מסתכלת, או קצת מסתכלת וחוזרת, וכל הזמן יש דינמיקה מאוד חיה, בין כל המשתתפים בכל הארוחה.
וההוראה שקיבלנו חד משמעית מהילד, זה אתם משחקים כל הזמן. זה היה אחד היתרונות שאתה כשחקן לא יודע מתי מצלמים אותך ומתי לא, ולכן עליך לחיות, ועליך להיות, שזה הוראת הבימוי הכי יפה שאתה יכול לקבל אי פעם. פשוט תהיה. כל הזמן, בכל רגע נתון. עכשיו מצלמים אותי? אני אכנס לדמות.
אבל את אומרת גם שלא שלחתם אתכם, רק תהיה ברגע גם כתבת, הראיתם את זה לשחקנים האחרים?
בטח, בטח.
זה הנושא שאתם מדברים עליו, זה מה שמעסיק אותך בחיים.
כן, אבל הם יכלו לבחור. הקטע זה באמת לשמור על המשכיות. זאת אומרת, לא כל טקט עשו מה בא לכם, ממש לא, ממש לא. החופש היחידי היה, כמו שאמרתי, הוא היה בצילום. אבל הדברים היו מאוד מתוכננים, ואז באמת אפשר להיות נינוחים נורא, כי כל אחד יודע מה הוא עושה. אגב, הקטע של לשחק כל הזמן, זה כי יש פה סינרגיה בין כל הדמויות, שמאפשרת את הדינמיקה הזאת ואת האותנטיות שלה, עם אנשים יודעים שהם ברקע והם לא מצטלמים או הם לא בפוקוס, ובגלל זה הם יפסיקו לשחק, אז כל השאר ישחקו פחות טוב. במשפחה הזאת של הסרט, בצורה שהארוחות התנהלו, הכל היה צריך תקתק כל הזמן, כמו מכונה אחת שלמה. גלגל שיניים אחד שלא מתגלגל כן. בקצב שהוא תמיד מתגלגל, זה אומר שהצלחת לא תוגש לשולחן ברגע הנכון, לא תונח במקום הנכון, הבן אדם לא יעבור ברקע בזמן הנכון, כשהוא יודע בדיוק לאן הוא הולך ומה הוא הולך להביא, וכל הדברים האלה אחרי זה יגרמו לטייק הזה להיות לא טוב, כי אני לא יכולה לערוך אותו לטייק אחר, שאנשים עשו בדיוק את אותו דבר. אז מצד אחד אתה מתוכנן למשעי, אבל מצד שני אתה מצלם כאוס. זה כאוס מתוכנן.
זהו, כל הזמן זה מה שהיה, איך זה כאוס מתוכנן, איך... אני גם, סליחה על זה, אבל זה נשמע לי מעייף מאוד. כאילו, כל כך הרבה אנשים, כל הזמן, עם כל הרעש, עם הזה, ושכולם צריכים להיות מתוזמנים, וכל ימי הצילום, לא, יש גם סצנות בפרטיות כאלה, כן, לא מעט, אבל הרבה מהסרט, זה הרבה אנשים,
ואיך... כמעט כל הזמן, כל הצוות, כל הקאסט היה, וזה היה הכי לא מעייף, זה היה, זאת הייתה חוויה לכולם, אגב. חוויה יוצא דופן של של משפחה של היה בזה משהו כן. זה היה קסם ממש.
אני חושב שגם זה אחד האתגרים הגדולים בקולנוע, כי עושים חזרות ויש מצלמה ויש תאורה ויש טייקים וריטייקים, וכשאתה צופה בסרט שזה ייראה כאילו זה קורה באותו רגע, כאילו זה, הנה, זה אימפרוביזציה הכל. ובשבע פחות מרגישים את זה מאוד, זאת אומרת, יש תחושה שפשוט זה קורה שם הכל, אבל באמת יהיה אפשר לצלם את זה בלי זה, כי למשל, הנה, אני אעשה את הרפרנס, את הרפרנס הקולנועי, דיברו הרבה על אלטמן ועל הקשר של הסרט הזה לקולנוע של אלטמן, אבל אני לא הרגשתי את זה בצורה הזאת, אני הרגשתי שזה דבר, כאילו, א', אני לא אוהב כשסטודנטים או מבקרים אחרים אומרים, זה כמו זה וזה כמו זה,
זה מתיש אותי. זה אלטמן, כי יש פה הרבה דמויות.
ואני אומר, לא, לא, לא.
אחת על השנייה.
אני אומר, תסתכל על הדבר עצמו, הוא יכול להיות בסדר גם בפני עצמו, אתה לא צריך בכוח לחבר את זה לכל מיני, זה נחמד לפעמים לעשות משפחות של קולנוענים וכאלה, אבל... אבל יש פה גם מיד, האינטואיציה המיידית של הרבה מהאנשים של אוהבי קולנוע וידני קולנוע, מיד לחבר את זה, זה כמו זה, זה נראה לי לא מכבד את עצמם, את היכולת שלהם לחוות את הדבר הזה בשביל מה שהוא. ובאלטמן, כן יש יותר תחושה של בלגן ואילתור, כי יש יותר אילתור בעולם, וזה חלק מהקסם שלו, הוא גם מצלם עם שלוש מצלמות הרבה לפעמים, בחלק מסרטים, זאת אומרת, הוא נותן הרבה יותר, הוא רוצה את הבלגן הזה, זה, ופה זה סוג של שחרור שליטה אחר, כי זה נורא מעניין ההבדלים האלה דווקא.
טוב, זה גם, זה מאוד מתאים תמטית לארוחה משפחתית גם, כאילו... כל מי שאירחה את כל המשפחה המורחבת שלה לארוחה משפחתית, יודעת שזה לא פשוט, צריך לתכנן הכל גם אם זה נראה שאתה לא תכנן כלום. כן, אז זה ממש קשה.
אבל תראה, יש גם, זאת אומרת, יש מצב רגשי של קאסט שלם שהופך לאיזה ישות. עכשיו, ספציפית בסצנות האלה, הקטע היה לשמור את זה פלייפול. זאת אומרת, הם באו לשחק, ולא לשחק במובן של אקטינג. זה היה כמו משחק. והיה להם נורא כיף. הבנייה דרך החזרות ודרך הגיבושים שעשינו לפני זה, היה כדי להגיע, זה בסופו של דבר המטרה, הייתה שיהיה להם כל הזמן כיף. כיף להיות המשפחה הזאת. עכשיו, זה חשוב להיות... אתה מתכנן מצב רגשי ומצב קיומי על סט יותר מאשר איפה יהיה הפנס. גם חשוב איפה יהיה הפנס. אבל ברגע שהם באים ככה, אז אתה יכול לעשות עוד טייק ועוד טייק, והם מפים על זה, הם נהנים, הם צוחקים, כיף להם. אם אפשר להגיע לזה, זה באמת פסגת השאיפות, אני חושבת, בייחוד לאנשים מאותגרי שייכות כמוני, זאת אומרת, להגיע באמת למצב של באמת, זאת כאילו אשליה, אבל זה כבר, זה בסוף התברר שזה לא, זאת נוצרה משפחה.
זה קלישאה שאומרים תמיד אמיתית.
המון משתמשים בזה, נכון.
מסטים של קולנוע, שנוצר איזושהי חוויה מאוד אינטנסיבית, מאוד קרובה, זה אנשים שבטוחים שאחר כך גם ישמרו על קשר וזה, ואז כשהסט מתפרק, כשנגמרים הצילומים, אז לא נפגשים עד הפרמיירה או בכלל, אבל עדיין נשארת התחושה הזאת של חוויה מאוד, נכון? מאוד קרובה, מאוד אינטימית, שברתם משהו ביחד, וזה
אחד הדברים שאני שומע הכי הרבה. אבל זה אולי ההבדל, כי פה באמת נשארה משפחה.
פה אנחנו עוד נפגשים. ממש, ממשיכים
להיפגש. בלי מצלמה.
בלי מצלמה, ו...
אבל עם הרבה אוכל.
ממשיכים לאכול.
הכי חשוב. אני לא רוצה לחזור לגריד, אבל היו לך עוד שאלות, לא?
יש לי עוד שאלה ואז נחזור אולי. אני הרבה פעמים מדבר עם הסטודנטים ומלמד קורס בניתוח סרטים, ואני מנסה כל הזמן להראות שאם מצלמים מזווית גבוהה ומצלמים מזווית נמוכה ועושים עם הצבעים האלה וזה, כל פעם זה מייצר משמעויות אחרות, ואז בסוף, או כבר על התחלה, אני אומר להם, אבל תזרקו את כל זה לפח, כאילו שיהיה לכם את זה מאחורה, אבל אחד הדברים שהם מעצבנים אותי, אפשר להגיד בקולנוע, זה שאני עסוק כל כך בלהבין סגנון, ומה גורם לנו להתרגש, מה גורם לדבר הזה להיות חכם בכל, ובסוף אתה שם מצלמה מול שחקן שעושה עבודה טובה, ואתה לא צריך יותר מזה, ואני אומר, אז בשביל מה כל התיאוריה הזאת, בשביל מה כל העולם הבא, בשביל מה כל התכנון, אם כל שצריך זה מצלמה לשחקן. ורציתי לשמוע אתכם, איך אתם מרגישות ביחס לזה, כי עדיין ברור יש את ה... אם באים לביים, לא באים סתם לשים מצלמה ולצלם את השחקנים. יש איזשהו רצון לייצר פיוטיות, לייצר איזשהם סימבולים, כאילו אני שמעת אותך מדברת על הסימבול הזה שהצינור מתפוצץ בדיוק בזמן שהסצנת עם האלבום והאמת יוצאת החוצה, אז גם הצינור יוצא החוצה.
אני אמרתי את זה?
אני שמעתי אותך אומרת את זה.
לא זוכרת.
כרגע שגילית בדיעבד שהוא סימבולי, וברגע האמת לא הבנת שזה כזה.
אוקיי, זה בדיעבד יכול להיות.
אני מאוד אוהבת סימבוליות, גם בכתיבה וגם כשאני צופה. רק השבוע ראינו הילד ואני ביחד את פול מטל ג'קט, ויש שם רגע שרואים את הצל של הדגל על הדמות שבסופו של דבר התאבד, ושאלתי אותה, נראה לך שבכוונה רואים את הצל, הוא מה שנקרא רובץ עליו,
ועוד... הצל של דגל ארצות הברית, על החיה, על המסכן, כן.
והילד ענתה, אני לא יודעת אם הוא התכוון לזה, אבל יפה ששמת לב. אני חושבת שהבעיה נהיית כשאתה מתאהב רק בצורה. כשאתה מתאהב רק ברעיון, או ואז אני מרגישה שאני נשארת בלי הרגש, או בלי, אוקיי, אז זה פריים נורא יפה, ו... So, אם אין מאחורי זה, לא יודעת אם אפילו לקרוא לזה הצדקה, אבל עולם רגשי שלם, אז לי זה לא מספיק. עכשיו, אני כן יודעת היום להעריך הרבה יותר אסתטיקה, ואני כן יודעת להעריך את זה שהיא משרתת... נגיד הצבעוניות אצל אלמודובר, ואני כן יודעת לאהוב את זה ישר או לזהות את זה, אבל לבד זה לא מספיק. זה פשוט לא מספיק. ראיתי עכשיו את אחוות השלג, שזה סרט, באמת, נופים מדהימים, ושלג והלבן, והפקה ענקית, ומסופות שלג, והתרסקות של מטוס, אבל אני לא מכירה את הדמויות. כואב לי, כי בן אדם מת, אבל כנראה שהיה כואב לי הרבה יותר אם הייתי יודעת מי הוא. וראיתי, שמתי לב שהראית לי את הבדידות, שלקחת, הרחקת את המצלמה, והראית לי את השלג הגדול מול אפסיות האדם, הבנתי, ראיתי, אבל אוקיי, אבל אני לא יודעת מי הוא, אז מה זה עזר לי?
נכון. איילת, יש לך מה להוסיף בהקשר הזה?
מה, בקטע של...
המתח הזה בין סגנון.
שמים מצלמה ויש שחקן טוב, אז למה צריך יותר מזה? כן. שאלה טובה.
ותסריט טוב, אני מבקש.
כן, כן. תגיד, אני אשאל אותך אחרת. אוקיי,
אוקיי, לא, תשאל אותי אחרת.
איזה רגעים משבע ברכות את הכי אוהבת בפיוטיות שלהם?
אני יודעת מה תעני. אפילו שאת לא יודעת מה תעני. לא, תעני, תעני. לא, אבל אני רוצה להיות צודקת, את מכירה אותי?
יש לי איזה בעיה... שכששואלים אותי דברים
שדורשים
כאילו זיכרון או משהו שאני צריכה לדלות משהו, אז אני נהיית אבלה. זאת אומרת, ואחרי זה, אתה יודע, אחרי זה אני אלך ואני אבעט, כמו שאומרים, אבעט באיזה פחית במגרש חנייה ויגיד, שיט, לא אמרתי.
לא, התכוונתי ליושב, לא יודע, היית בחדר עריכה, ופתאום את מחברת כמה שוטים, ואומר, וואו, אז...
אני אגיד משהו שלדעתי את לא חשבת שזה זה. כשאני מסתכלת על הקלוז-אפ של רמונד, של מארי, בקטע שהיא נטענת ונטענת ונטענת לפני שהיא פורצת במונולוג שלה,
שאומרת, לפני שהיא אומרת, תבקשו ממני סליחה.
כן, אבל היא שותקת המון זמן, היא כל כך כועסת, היא בעצם ממש אילמת כל החצי הראשון של הארוחה האחרונה. והמבטים שלה, זה באמת מבחינתי מופת של משחק וצילום. גם צילום, הצורה ש... זאת אומרת, אנשים מדברים איתי על הקלוז-אפ הזה. זה... אני לא יודעת אם פיוטי או... ואתה יודע, זה בועז התעקש בהתחלה להגיד, אני רוצה לחסות את כל הארוחה בקלוז-אפ של מארי. ואפילו, זאת אומרת, בועז יש לו יציאות כאלה שאני אומרת, וואי, הלוואי שהיה לי את האומץ, כן? אבל הוא אומר, תארי לעצמך שבכלל כל הארוחה אצל דוד, רואים, הכל זה רק דרך הקלוז-אפ של מארי. 7 דקות קלוז-אפ של מארי, והכל רק שומעים באוף סקרין. כאילו...
הארדקור.
קיצוני.
הארדקור, אבל שווה מחשבה, אז בסוף באמת נשארים קלוז-אפים ארוכים שלה, כי כאילו צריך אולי
הנה, אבל זה חשיבה תיאורטית קצת, הייתי אומר. זה כאילו חשבה של מישהו שאומר, פעם דיברתי עם ערן ריקליס, הוא אומר שהסרט הראשון שהוא עשה כזה, אומר, לא יהיו קלוז-אפים, כי קלוז-אפ זה מניפולציה וזה, והוא צילם את הכל בלונגשוט, וזה כאילו מין מנטרות כאלה שאתה שם לעצמך, כשאתה לומד קולנוע, ואתה אומר, ככה אמורים לעשות סרטים.
אבל בגלל שאני מכירה את בועז, אני יודעת מאיפה זה בא אצלו, וזאת לא חשיבה תיאורטית, בועז הוא לפעמים פרובוקטור במובן של הצעות קיצוניות, אבל זה לא בא מתיאוריה, זה הכל אצלו עובד על תחושות בטן. לפעמים אפילו, זאת אומרת, הוא לא מצליח כל כך להסביר את זה. יכולתי לחשוב שזה תיאוריה, אני לפעמים מנסה להתפלסף על זה כדי לענות לו, אבל אני חושבת שבסוף זה נהיה ממוצע של הדברים האלה, כי זה כן מחלחל.
אני ציפיתי שתגידי שאיזשהו שוט, שהפוקוס נכנס, יוצא, או איזשהו דימוי כזה או אחר שהכנסתם בזמן אוכל, או שהרגע שמתמוטט את הבמה בחתונה, שזה כל כך סימבולי. לא, את אומרת קלוז-אפ של שחקנית.
אני פשוט מתחברת חזרה למה שאמרת קודם. יש מצלמה, יש שחקנית, והם טובים, והם עושים את העבודה שלהם הכי טוב שאפשר ומעבר לזה, אז באמת מה עוד צריך? אולי לא בתחילת סרט, אבל...
זה מה שחשבת שהיא תעלה?
לא. לא. אני חשבתי שהיא תענה כל דבר שקשור לדוד ג'וזף.
הדגים, למשל, סצנה קטנה בהתחלה, הוא מאכיל את הדגים וכל הדגים הולכים אל האוכל. זה חלקיק שנייה, אבל הנה, זה נורא סימבולי על כל מה שהולך להיות עם המשפחה.
קודם כל, זה היה חלקיק השנייה היחיד שהיה בפוקוס. זה היה חלקיק השנייה היחיד שהם באמת באו ללחם, כי הדגים האלה היו לא רעבים כנראה בצורה קיצונית, או שהם היה להם פחד מצלמות, או לא יודעת מה.
לא, כי רק אחר כך גילינו שהסוג דגים הזה לא אוהב לחם. אבל זה לגמרי נכתב בדיוק בשביל...
זה הכתוב סימבולית, מה תעשו?
לגמרי, של אנחנו נלחמים, אתה גדל במשפחה גדולה של מרוקאים, ואתה נלחם על כל פירור של תשומת לב, והסרט היה אמור להיגמר בסצנת יונים, שהוא מאכיל את היונים בסוף ומפות, אבל כשהגענו לסט, גילינו ש... קיצצו ליונים את הכנפיים, כדי שהם לא יעלמו לנו, לא אנחנו, כאילו...
אוי, זה נורא.
זה נורא, והיום, כאילו, לא קיצצו להם באמת. כאילו, הן מגיעות ככה שהן לא יכולות לעוף.
כי זה יונים להזכרה.
כן, יונים לסוד, כן.
אבל אז אמרנו, אבל כך, אבל היינו אמורים שהם יעופו, אחרת בשביל מה הבאנו אותם,
ובסוף... נראה לי זה היונים מהסרט של קולירין, שלא
אני בדיוק חשבתי את זה.
כן, גם שם הם עשו בעיות, שמעתי.
זה לא התחיל בדגים והסתיים ביונים אפות, אבל אני חושבת שיש משהו מאוד פיוטי, אפילו ברגע הזה שהוא אומר אמת.
כן.
וגם בטקסטים של הפתיחה והסיום שלו. המבט שלו, משהו במשהו מעביר, ואין הקרנה שמישהו מצליח להתעלם מהנוכחות שלו ומה...
הוא משדר המון חום ואכפתיות אמיתית, כן. עוד סצנה שאני רוצה להתעכב עליה ולשאול, אני מניח שבועז מאוד גם קשור לתוצאה, זה הסצנה במיטה של שתי החיות, שזה one shot, ומשחקי פוקוס והאופן שבו המצלמה נעה סביבם, זה מדהים, כאילו זה נראה כאילו מתוכנן ולא מתוכנן בו זמנית. בדרך כלל היינו מבקשים ש, אוקיי, מי שמדברת שתהיה בפוקוס, ומי שמקשיבה שתהיה לא בפוקוס. והרבה פעמים, בעיקר לקראת סוף הסצנה, כי הוא כאילו טועה בפוקוס, הוא מי שמדברת לא בפוקוס, ומי שמקשיבה היא כן בפוקוס, ואז הפוקוס מאחר אחריהם.
אבל אפשר להגיד משהו?
כן, כן. זה? לא, זה, לא, אז כן, זה מצליחה.
זה לא בועז. זה פוקוס פולר.
זהו, רציתי לשאול אם היה פוקוס פולר ו...
פוקוס פולר, אני באמת, אני חושבת שאנחנו חייבים לו את חיינו, כי הוא עבד...
תגידי שם, תגידי שם.
אביתר לוי. הוא למעשה היה צריך להיות הזרוע המבצעת של מצלמה שמוחזקת בידי בן אדם, ש... הוא מאוד ספונטני להגיד בעדינות. זאת אומרת, אתה לא באמת יודע...
זה נשמע בלתי אפשרי.
הוא עשה החלטות לגבי פוקוס שקבעו, או הרבה פעמים הגדירו המון דברים בסצנות, שזה לא בהכרח, זאת אומרת, בועז היה לו כל מיני סימנים עם אביתר, אבל לפעמים גם אביתר לא יושב באותו חדר.
הוא שולט בפוקוס מרחוק?
כן, מרימוט.
ניסיתי להאמין איך זה עובד, כי פעם פשוט הפוקוס פולר יושב עם המצלמה ליד הצלם, ומשנה את הפוקוס. עכשיו זה רימוט קונטרול.
לגמרי.
ואז הוא רואה מוניטור, אז הוא יודע מה הוא עושה.
הוא רואה את המוניטור הכי טוב על הסט, והוא פשוט מנסה באור שיניו, לעקוב אחרי מה שבועז עושה. השוט
הזה... בוואן שוט כמו זה, הפוקוס פולר הוא האורך.
תראה, זה אחד הסרטים שבהם אולי הבנתי, ואולי גם בועז הבין, אולי כבר יודע את זה, ואביתר ודאי שהבין, למרות שיש דברים שהוא לא סולח לעצמו עד היום, אבל זה אחד הסרטים שהבנו עד כמה דברים שהם צריכים להיות כל הזמן בפוקוס, זה overrated. דה, גם הדגים ללחם, הם לא כן. בפוקוס.
הרגשתי שהפוקוס, הפוקוס פולר אומר לי באותו רגע, תקשיב לטקסט, אבל תראה איך, נגיד, הדמות של עירית, איך עירית באותו רגע מגיבה למה שמרי אומרת לה.
כן.
ברגע הזה זה יותר חשוב, כי מרי מוציאה את הלב, אבל זה פוגע בעירית, ואחר כך הפוך. וכאילו זה נותן איזושהי דינמיקה שמוסיפה רבדים.
זה בדיוק העניין. לפעמים, זאת אומרת, רוב הזמן, העשייה הקולנועית נורא מנגישה את זה לצופה. ויש בזה, זאת אומרת, זה חוק כמעט שלא צריך לדון בו. אבל מה קורה אם אתה לא מנגיש את זה? מה קורה אם אתה אומר, אוקיי, כמו המציאות, המציאות הרי נושמת כל הזמן. המציאות כל הזמן נכנסת ויוצאת מפוקוס. אז אנחנו לא יודעים מי יהיה בפוקוס עכשיו. אביתר מחליט מי יהיה בפוקוס עכשיו, וגם הוא מחליט מתי, הדברים שהוא עושה שהם לפעמים נראים כמו טעות, או לפעמים הם גורמים לנו להסתכל על הדברים שאנחנו בדרך כלל לא מסתכלים, הרי זה מה שקורה לנו במציאות המון פעמים. ואז החוויה שאתה עובר כצופה, יש בה משהו נורא נורא של אמת, פתאום. אתה רואה את זה המון בדוקומנטרי, אבל בדוקומנטרי זה ברור לך שמה שאתה רואה, זה לא תמיד נכון, אבל זה ברור לך שמה שאתה רואה זה אמת. פה אתה מלכתחילה מקבל משהו שהוא עשוי, במיוחד, מבוים, בשביל, ופתאום אתה רואה אמת כזאת. לא רק אמת, זה מוסיף איזה מסתורין.
אני חושב שזה גם עוזר להבין את העמדה המוסרית, האתית של הסרט. אני אוהב גם אחר כך, תראה, אני מתחיל מחוויה, אבל אז אחר כך אני בא ועושה את האינטלקטואליזציה, כן, תיאורטיזציה של זה. מי מטושטש ממי בפוקוס? זאת אומרת, מי עשה את הדבר הנכון, המוסרי? מי צריך לבקש ממי סליחה? זאת אומרת, הסרט אומר את זה. אולי מי שביקשה סליחה ממנה, ומרי רוצה שכולם יגידו לה סליחה, אבל במובנים, כולם סבלו מכל הדבר, וכולם קורבנות וכולם מקרבים.
באמת אחד הדברים שהכי היה לנו חשוב, זה שהצופה הצליח להזדהות עם כל הדמויות, או לפחות להבין את הנסיבות שגרמו להם לעשות את המעשה הזה.
אני אחזור למה שדיברתי עכשיו, אם אני מלמד את הסרט הזה עכשיו בשיעור, ואני אומר להם, תראו איך הפוקוס עושה ככה, אני עושה עוול, כי למה? כי אני אומר להם, זה התיאוריה, וכשאני עושה את זה הפוך, כשאני אומר, חוויתי משהו מאוד חזק, הפוקוס גרם לשנות את תשומת הלב שלי, הדינמיקה בין הדמויות בלבלה אותי אתית, כי לא ידעתי בעד מי אני בכלל, ואת מי להאשים, ומי יוצא לי הלב, ואז אומר, אוקיי, אני רוצה להרהר רגע בחוויה הזאת שחוויתי, ולהרגיש אם הפוקוס היה לו קשר לזה, אז אומר, וואה, הפוקוס תרם לזה, אז זה יפה. אבל ברגע שאתה אומר, שינוי פוקוס גורם לנו לזה, אז זה כבר תיאוריה של, כאילו לעשות תיאורטיזציה של חוויה, שחוזרת כתיאוריה להגביל ולסרס את החוויה, ולא דווקא כאילו כאן. והמטרה לדעתי של החשיבה זה דווקא, והביקורת בהקשר הזה, זה להעשיר את החוויה.
אבל זה בדיוק העניין, תראה כמה ההבדל הוא לא גדול. הוא לא באמת גדול בין שתי הגישות האלה, הוא כמעט עמדה מוסרית שלך, כמבקר או כמנתח כלפי היצירה. אתה לא שם אותה, לא מחזיר אותה לתבניות, היא לא רוצה להיות בתבניות. לפעמים אתה מזהה שהיא רוצה להיות בתבניות, ואז סבבה, לך על זה. אבל אתה רואה שהסרט לא נעשה בצורה הזאת. אז תזרום.
כן, ועדיין מאוד כיף לחשוב ולהרהר באמת בדברים האלה, כי זה מוסיף עוד רובד לחוויה, זה מוסיף עוד ריגוש, זה מה שמלמד אותנו גם עוד משהו על עצמנו.
אבל זה בדיוק העניין, אתה כל הזמן בסופו של דבר מנסה להצדיק את החוויה. החוויה היא עדיין בפוקוס שלך. היא האנד גיים.
מתחיל, אתמול באה סטודנטית ושאלה אותי, אמרה, אני לא, הסרט הזה, הוא היה גרוע. הסרט שהקרנתי להם. למה, מה החשיבות בו? תסביר לי מה טוב בו. ואני אמרתי, תקשיבי, אני לא יכול. כי החוויה זה מה שקובע. כי אני יכול להסביר לך למה השוט הזה טוב, ולמה זה חשוב, ואיך זה השפיע על ככה, ולמה חברתית והיסטורית זה. אבל אם לא נהנית ממנו, אם לא חווית, אם לא התרגשת, אם לא צחקת, אז זה לא משנה מה אני אגיד. ואני תמיד אומר שהכל מתחיל במפגש החווייתי הזה. זו השאלה השנייה, רשמית. לא, עד עכשיו לא שאלנו כלום. אז מבקר או מבקרת קולנוע, או בכלל, בכל תחום, בעבר או בהווה, שאתם אוהבות, הילד עושה את הבאה של אוי.
דווקא לא, לא. את השאלות קיבלתי מראש. אוקיי. והחלטתי לא לענות עליהם, אבל אני כן רוצה, בגלל שהזכרנו את נחמן אינגבר, אז אני כן רוצה להגיד שמבחינתי, המפגש שלי בכלל עם ביקורת, דרך זה שהוא לימד אותנו תולדות הקולנוע בבית צבי, שנה א', אתה יודע עד כמה הדברים מתעצבים.
כן. אני הייתי סטודנט שלו דרך אגב משנה א', הייתי עוזר הוראה שלו 8 שנים אחר כך.
אז אתה יודע על מה מדובר. עכשיו, מבחינתי זה לא משנה, זה לא עונה על השאלה, אבל מילק ונחמן אינגבר, הם מבחינתי היו הגורואים שלי בשנה הראשונה. זה גם מה שידעתי, זה מה שהכרתי. אני לא, הייתי בת 18, אז לא שקראתי ביקורות לפני זה על סרטים או משהו, אז באמת הראשוניות הזאת, זה כמו שאתה זוכר מורים שלך מכיתה א' או מיסודי. עכשיו, במקרה של נחמן, זה לא רק בגלל שהייתי פתיה פעורת עיניים שאמרתי, וואי, איזה חכם. הוא באמת עיצב את הראייה שלי של סרטים, גם אם אני מתעקשת לשכוח אותה היום. זה נורא נורא משמעותי. עכשיו, איתו זה גם באמת, זאת אומרת, האבולוציה ממשיכה, והנה, זה מגיע למצב שהוא זה שבאמת מאוד השפיע והתחל את כל התהליך של 7 ברכות, לפחות מהנקודה שבה אני נכנסתי לסיפור, כי אני נכנסתי מאוחר יחסית לחבורה. סגירות מעגל איתו כל הזמן, וגם כשסיימנו את הסרט, והחלטנו שאין הקרנות לקבוצות מיקוד, אז בחרנו קבוצת מיקוד אחת בלבד, שהייתה מורכבת משלושה אנשים, נכון? הם היו שלושה. זה היה אורית פוקס, נחמן אינגבר ונילי פלר. והם ראו את הסרט, ואחרי שהם ראו את הסרט ואמרו מה שהיה להם להגיד, אז הסקנו מסקנות, אולי שינינו כמה דברים, ונסגר העניין, לא עשינו עוד הקרנות. מבחינת נחמן, כן, אני יכולה להגיד שהוא הוא לא מבקר שהשפיע עליי, או שאהבתי. זה, הוא מלווה ומנטור, שבא מתחום הביקורת, הוא כבר ממזמן לא רק זה.
כן, אני חושב שאני בעצמי, בוא נגיד, הקטע של הניתוח של הפוקוס, לא פוקוס, אני למדתי להסתכל על סרטים דרך נחמן. נחמן לימד אותי לראות סרטים בצורה כזאת.
אני רוצה להגיד על ביקורת אחת שהייתה על 7 ברכות, והיו באמת ביקורות מרחיבות לב, אבל כשבנימין טוביאס כתב שאפשר לכתוב סרט פוליטי, חברתי, בלי לכתוב על המצב, זה ריגש אותי באמת, עד עומק הנשימה, בגלל שאני הרגשתי ש... והבנתי את זה, חלק מהדברים הבנתי בדיעבד, כשהייתה פה כל המחאה, והבנתי שהסרט בעצם מדבר הרבה על זה, על מה קורה כשצד אחד כביכול מבקש, דורש סליחה מהצד השני, אבל בעצם בלי לשים לב הוא מבקש נקמה. ומה קורה, ואני ממש הרגשתי שכאילו, זה איפה שאנחנו נמצאים. ומאחר ואני באה, מבחינתי אני באה משני הצדדים, אפילו שאני ממשפחה מרוקאית, ואני יכולה לפחות להבין ולראות את הכאב של שני הצדדים. אבל זה מה שרציתי להגיד, זה שבסוף אתה תיאך מצה גדולה, ואולי אפילו אסון גדול, ואנחנו בסרט, היה לנו את המזל לתת את התיקון בסוף, וכן להישאר עם ה... עם האופציה של סליחה, והיא כן משלמת מחיר מערי, והיא מחמיצה, אבל יש שם תיקון. ובמדינה שלנו, לא...
עדיין לא היה תיקון.
עוד אנחנו לא שם, ובגלל זה חטפנו כזאת מכה.
אני רוצה להוסיף, אם לחזור לעניין הביקורת ומבקרים, שאין דבר יותר מרגש מהתחושה שמבקר רואה אותך, רואה, באמת באמת רואה אותך, את מה שהתכוונת דרך הסרט. עכשיו, כשאני אומרת מבקר, זה גם צופה.
כן.
מבחינתי, כולם מבקרים. יש פשוט אנשים שהסמיכו אותם לזה, ויש אנשים שהם, זאת אומרת, אני לא מכירה צופה שלא רואה משהו שלא בעין ביקורתית.
כן, הדברים שאנחנו שומעים בשיחות שאנחנו עושות אחרי הקרנות מצופים, זה אתה נראה לך שכל אחד למד אצלך בשיעור ואצל נחמן, וסיים ממש, אנשים רואים דברים...
היו פוסטים בפייסבוק של אנשים שראו את זה, שבאמת אני, וזה גם הביקורות המקצועיות והמוסמכות, וגם באמת, זה... אתה יודע, יש סרטים שאולי לא זוכרים לביקורות נעימות במיוחד, אבל אני חושבת שבמקרה של שבע ברכות, אני לא חושבת שזה יקרה עוד פעם אפילו, אני לא יודעת, סליחה, אלינור, היא סודת
שאני אומרת את זה. ראית איזה מבט?
אבל לא, ידעתי, כבר הסתכלתי, אני מפחד מאיפה תבוא, הזפת. אבל באמת, אני חושבת שמאוד פונקנו, במובן הזה שפשוט... they got us.
כן.
זה נחת מטורפת.
בעצם ענית על השאלה השלישית, מה הכי אהבת או לא אהבת שכתבו על הסרט שלך בביקורת, אז נשאר עם...
אוקיי. לא.
אז נכון, אנחנו נסיים עם תרגיל מחשבתי, שגם זה קצת מאתגר, מודה, סרט שהוא לא שלכן, לא שלך ולא שלך, אבל שהיית אומרת, הייתי רוצה להיות חתומה על הסרט הזה. קראתי פעם, פרנסואה טריפו אומר, שהוא היה רוצה להיות חתום על ילדי גן העדן. אמרתי, איזה רעיון מעניין, כאילו, שמבטא איזה צד אישי שלך.
קופצים לי שני דברים, לא התכוננתי בשום צורה לשאלה הזאת, אבל באמת, כאילו, קופצים לי שני דברים. אני מאוד אוהבת את סורנטינו.
תראי אותה, סורקת שמות של במאי מתאחרים, מודרניים, אחרי שאמרה שהיא לא ראתה סרטים.
לא, זה בסדר, דברים השתנו מאז. אגב, לא רק את הסרטים שלו, האפיפיור, הסדרה, מופת בעיניי.
אני רוצה להצטרף לזה שהאפיפיור הוא באמת האפיפיור הצעיר.
הצעיר, נכון.
וגם האפיפיור החדש. שני העונות.
אני אוהבת את את התעוזה, את התשוקה. אתה מרגיש את זה, שדברים נעשים.
סרט ספציפי חוץ מהאפיפיור?
לא, גם יד האלוהים, גם... יפה לנצח. כן, יפה לנצח. אבל הסצנה הזאת, נגיד ביד האלוהים, שהוא מבריש לה את השיער הרווה, או הקנגרו הזה שקופץ לך פתאום באפיפיור, זה בן אדם שעובד, אני לא דיברתי איתו אף פעם, אבל אני אשמח אם הוא מקשיב עכשיו, זה בן אדם שעובד, אני מרגישה עם החלומות שלו. והדבר השני שקפץ לי, זה הנער של צ'רלי צ'פלין. בגלל המשחק הזה שאני כל כך נהנית לעשות בחיים, וגם מחוצה לו של הומור ועצב. זאת אומרת, בחוויה שלי כצופה, אני זוכרת את כל הקהל צוחק, ואני ממררת בבכי, וכועסת, אני לא מבינה למה הם צוחקים. מה מצחיק בילד שרעב, שאוכל שרוחים. אבל ההבנה הזאת שמה שכואב לנו, זה מה שמצחיק אותנו בסופו של דבר, אני אוהבת את המקום הזה מאוד. זהו, זה שני הדברים שקפצו לי.
זה קצת כמו הסצנה הזאת, בשור הברכות שהיא מבקשת כסף מכל המשפחה, הם לא יכולים לדבר כי עשו את ה...
המוציא.
כן. וזה מצחיק, אבל זה גם רגע נורא קרינג' ומביך ועצוב גם, כן.
כן, ואתה רואה, בשבע ברכות, הקהל צוחק ובוכה ומתרגש, כי אפשר הכל ביחד. תפסיקו להגיד לנו או-או, תפסיקו.
קומדיה עצובה, כן.
כאילו, חשבתי שאין לי תשובה, אבל גם פה, אני יכולה לתת תשובה ישנה. אני לא יודעת אם היא עדיין... נראה לי שהיא תמיד תהיה נכונה. שזה סטולקר של טרקובסקי. כי בעיניי פשוט, הוא באמת עלה דרגה אחת מעל קולנוע, האיש הזה. הוא כבר לא עושה סרטים, הוא עושה מצב תודעתי. מעבר לזה שהוא משורר של סרטים, אבל זה ברור, כאילו, אבל אני באמת מרגישה שהקטע הזה של, שקורה הרבה במדיטציה, שפשוט עוברים לאיזה מצב אחר, שהוא אפילו לא רק תודעתי, הוא גם פיזי. אז יש לו את זה, אני לא יודעת איך... הוא עושה את זה, זה לא בכל הסרטים שלו.
הסרט הספציפי הזה הוא סרט שהוא מאפשר לגדול איתו גם, כי הוא על הכל ועל כלום, מה שנקרא, לא יודע איך להגיד את זה, אבל אני זוכר בת זוג שלי בזמנו, כתבה עבודה על טרקובסקי דרך פילוסופיה הודית. על צלקרס, על סטולקר ספציפית דרך פילוסופיה הודית.
זה עובד על הכל, והנה פילוסופיה הודית, זה לא סתם, זה... זאת אומרת, יש שם את כל העניין, זאת אומרת, החיפוש הזה, שהוא חיפוש אבסטרקטי, זה באמת, זאת אומרת, צריך אומץ מטורף, זה לא אומץ, אני לא חושבת שהוא היה, אני לא חושבת שהוא היה אמיץ, הוא פשוט לא יכל אחרת.
נכון.
אני לא חושבת שיש הרבה אנשים בעולם שיוצרים מהמקומות שהוא יצר. פשוט אין כאלה. אני אפילו לא רוצה להגדיר מאיפה אני חושבת שהוא יצר, אבל זה נעלה. ולא שקל לי לראות את הקולנוע שלו, בכלל. אבל יש גם בסטולקר, שזה לא רעיון שלו, הרי בעיקרון הוא פשוט לקח ספר מדע בדיוני.
כן.
וזה גם נורא יפה, כי אני נורא אוהבת מדע בדיוני. כן. אבל אני אוהבת מדע בדיוני מאוהר, אני אוהבת פוסט-אפוקליפסה שיש לה ערך מוסף פילוסופי. זה בדיוק המקומות גם והלוקיישן הזה. אני זוכרת שזה העיף לי את המוח בצורה שמעולם לא מצאתי אותו, את המוח. באמת, באיזה פינה עד היום הוא שמה.
את מבינה עכשיו, אני רוצה להזמין אותך מחדש ולהתחיל... לדבר שעה רק על סטולקר ולראות אפשר, זה סרט מאתגר, אני לא חושב, אני לא רוצה לעשות את הוידוי הזה, שלא הצלחתי לראות אותו אף פעם מההתחלה ועד הסוף בבת אחת, תמיד, כי זה היה לי עוצמתי, הייתי מותש באמצע הצפייה, לא משועמם, פשוט עייף, הייתי צריך לעצור.
אבל זה נורא נכון. הפעם הראשונה שראיתי אותו, שאף לי המוח ואני לא מוצאת אותו עד היום, הפעם השנייה או השלישית כבר, ואני לא רואה סרטים יותר מפעם אחת, אז זה גם כן, זה אומר הרבה, אבל לא ראיתי את זה במנות. בזהירות, ובמנות צרכתי את זה.
וזה מוזר להגיד את זה על סרט טוב, אתה אמור להגיד, לא, אתה הולך ורואה אותו מהתחלה עד הסוף, אבל הוא כל כך מעיק ומעמיק ורוחני ופילוסופי, שזה שלב, אתה, כן, אתה סופג יותר ממה שאתה יכול להכיל.
מעבר לזה שאתה גם כל פעם רואה אותו אחרת.
כן.
לגמרי אחרת. זה יכול להיות גם עם סרטים אחרים, אבל לא ברמות האלה. ואני יודעת את זה גם בקורסי ויפאסנה, שעושים אותם הרבה פעמים, עושים אותם שוב ושוב ושוב ושוב, אז למרות שהקורס בנוי אותו דבר, ויש לו התחלה ואמצע וסוף, וסדר יום מאוד 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 מובנה, אתה חווה משהו אחר לגמרי כל פעם. במובן הזה זה פתוח, זה פעור לגמרי לאינטרפרטציות, למצב הנפשי שלך, למצב הקיומי שלך באותו רגע. וכן, קצת... אולי בקולנוע זה הדבר שהכי דומה לקורס מדיטציה.
אז אני מקווה שאנשים יוצאים פה גם עם רשימת צפייה, מאתגרת, מהנער של צ'פלין ויפה לנצח, נגיד, של סורנטינו, ועד סטוקר. תודה, היה לי ממש ממש כיף ומרתק. נעמה, תודה.
היה מדהים.
גם לנו, לגמרי.
הילד. היינו קבוצת ביקורת, הפודקאסט של פורום מבקרות ומבקרי הקולנוע בישראל, מאולפני ספריית בית אריאלה בתל אביב. תודה רבה על האירוח, ונתראה בפרק הבא.